לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני של הלכות ממרים. פרק זה בא בהמשך לפרק הראשון, בו נתבהרו סמכויותיו של בית הדין הגדול, והוא עוסק בעיקר באפשרויות של בית הדין הגדול לבטל את הוראותיו של בית דין הגדול שקדם לו. בתחילת הפרק מבאר הרמב״ם שבית דין יכול לבטל הוראה של בית דין אחר המבוססת על לימוד ממידה שהתורה נדרשת בה. לאחר מכן הוא מבאר שבנוגע לגזרות, תקנות ומנהגים, הרי באם הם פשטו ברוב ישראל, ניתן לבטלם רק על ידי בית דין הגדול מהבית דין שגזר זאת בחוכמה ובמניין, וגזרות שהם סייג לתורה שום בית דין אינו יכול לבטל אותם, שאין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם רוב הציבור יכול לעמוד בה, שגזרות ותקנות שלא פשטו ברוב ישראל הרי הם בטלות מעליהן, ובאם דימו שפשטו לאחר מכן יתברר שלא פשטו הרי יכול כל בית דין לבטל אותם, שניתן לבטל את כל הוראות בית הדין ואף מצוות דאורייתא בהוראת שעה. והרמב"ם מסיים בטעם הדבר שהוראות החכמים אין בהם משום האיסורים שלא תוסיף ולא תגרע. פותח הרמב״ם בהלכה א', בית דין הגדול, דיינו סנהדרין הגדולה של 71 הדיינים היושבת בלשכת הגזית שבמקדש, שדרשו את הכתובים באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך, דיינו שהיה נראה להם שכך ראוי לדרוש את הכתוב באחת המידות, ודענו דין, דיינו שעל פי מה שהיה נראה להם באחת המידות הם פסקו להלכה הדין, ועמד אחריהם בית דין הגדול אחר, ונראה לו טעם אחר שלא עמד עליו בית הדין הראשון, שיש בו כדי לסתור את אותו הדין שפסק בית הדין הראשון, הרי זה בית הדין הגדול האחרון, סותר את מה שפסק בית הדין הראשון, ודן כפי מה שנראה בעיניו, וכתבו הרדבס והכסף משנה שזהו אף כשבית הדין האחרון אינו גדול בחוכמה ובמניין מבית הדין הראשון. שנאמר בפרשת שופטים בעניין בית הדין הגדול, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, שאינך חייב ללכת אלא אחר הכרעת בית הדין הגדול שבדורך, וזאת אף אם בית הדין הגדול שבדורות הקודמים פסק אחרת, ואף אם בית הדין שבדורך אינו גדול יותר בחוכמה ובמניין מבית הדין שהיה בדורות הקודמים שפסק אחרת. וכתב הכסף משנה שמה שהמוראים אינם חולקים על התנאים זהו משום שמיום חתימת המשנה קיבלו עליהם עם ישראל שדורות האחרונים לא יחלקו על חכמי המשנה, וכך גם אחר חתימת התלמוד קיבלו על עצמם ישראל שאין אדם רשאי לחלוק על התלמוד. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה ב' שמה שנתבאר שכל בית דין הגדול יכול לחלוק ולבטל את מה שפסק בית דין הגדול בדורות שלפניו, וזאת אף אם אינו גדול ממנו בחוכמה ובמניין, הרי זה רק אם הבית דין שבדור הקודם דרש את דברי התורה באופן מסוים על פי אחת המידות שהתורה נדרשת בהן, ולבית דין שבדור שאחריו נראה לדרוש את הדברים אחרת שרשאי הוא לחלוק עליו. אך בית דין הגדול שתקנו תקנות חדשות ולא שדרשו כך את הנאמר בתורה, וכגון שגזרו גזרה לאסור דברים מסוימים כדי לעשות סייג לתורה, וכגון מה שאסרו לאכול עוף בחלב מחשש שמייבוא לאכול בשר בהמה בחלב, או שתקנו בית הדין תקנה שחידשו מצווה דרבנן כנטילת ידיים והדלקת נרות שבת, או שהנהגו בית הדין מנהג כמנהג ההושנות בהושענא רבה, ופשט הדבר דיינו הגזרה, התקנה או המנהג בכל ישראל, דיינו שכל בני ישראל קיימו את התקנה, הגזרה או המנהג, ובגמרא נאמר שדי שהדבר פשט ברוב ישראל, וכתב הכסף משנה שרובו ככולו, דיינו שאף לדעת הרמב״ם די שיפשוט הדבר ברוב ישראל. ועמד אחריהם בית דין הגדול אחר וביקש לבטל דברים הראשונים ולעקור את אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג שקבעו בית דין הגדול בדורות שלפניו ופשטה הגזרה בכל ישראל, הרי אינו יכול לבטל את אותו הדבר עד שיהיה בית הדין השני גדול מן הראשונים שדבריהם הם רוצים לבטל בחוכמה. כתב הרמב״ם בפירוש המשניות שהכוונה שראש בית הדין השני חכם יותר מראש בית הדין הקודם, והרלב"ס כתב שכללות החוכמה של דייני בית הדין השני גדולה יותר משל דייני בית הדין הראשון, וכן צריך להיות שבית הדין השני יהיה גדול יותר מבית הדין הראשון גם במניין. ובהמשך ההלכה הבהר הרמב״ם מה המשמעות שהבית דין השני גדול יותר במניין, וצריך דווקא את שני הדברים, שאם היה בית הדין השני גדול מבית הדין הראשון רק בחוכמה אבל לא היה גדול ממנו במניין, או שהיה גדול ממנו רק במניין אבל לא גדול ממנו בחוכמה, אינו יכול לבטל את דבריו של בית הדין הראשון. ואפילו אם בית דין הגדול הראשון תקנו את התקנה או גזרו את הגזרה בגלל טעם מסוים, ואתה בטל הטעם שבגלל לא גזרו שונים את גזירתם או התקינו את תקנתם, מכל מקום אין הדיינים האחרונים יכולים לבטל את מה שקבעו הדיינים של בית הדין הראשון עד שיהיו גדולים מהם בחוכמה ובמניין. והדבר נלמד מכך שבפרשת יתרו קודם מתן תורה משה רבינו אומר לישראל היו נכונים לשלושת ימים אל תיגשו אל אישה, וממילא מובן שלאחר שלושה ימים כשקיבלו כבר ישראל את התורה הותרו בנשותיהם, ובכל זאת הוצרך הקדוש ברוך הוא להתיר להם זאת בפירוש, וכפי שנאמר בפרשת ואתחנן שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לך אמור להם שובו לכם לאוהליכם. ובנוגע למה שנאמר שבית הדין השני צריך להיות גדול מן הראשון במניין, לכאורה הדבר תמוה, האיך ייתכן שבית הדין הגדול השני יהיו גדולים מהם מבית הדין הגדול הראשון במניין? הועיל וכל בית דין ובית דין מבית דין הגדול של 71 דיינים הוא? מבאר הרמב״ם שגדול במניין אינו מתייחס למניין הדיינים של אותו בית הדין הגדול, אלא זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו את הדבר שאמרו בית הדין הגדול שבדורם ולא חלקו בו, ומניין החכמים שהסכימו וקיבלו את דברי בית הדין הגדול האחרון מרובה יותר ממניין החכמים שהסכימו וקיבלו את דברי בית הדין הגדול הראשון, שבאופן זה כאשר בית הדין האחרון גם גדול מן הראשון בחוכמה, הרי הם יכולים לבטל את התקנה, הגזרה או המנהג שקבעו בית הדין הראשון, אף שפשטה בכל ישראל. שבשונה מהמקרה המבואר בהלכה הקודמת, כאשר בית הדין הראשון קבעו את פסק הדין שלהם על פי מה שדרשו באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שאז בית דין אחר, אף שאינו גדול מהראשון בחוכמה ובמניין, יכול לבטל את דבריהם, וזאת משום שאין כאן תקנה חדשה שהתקינו בית הדין הראשון, אלא דבר שהם למדו מהאופן שבו הם דרשו את התורה, שבעניין זה אנו למדים ממה שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, שמכיוון שבית הדין שבדור זה מבין אחרת איך לדרוש את התורה, הרי זכותו לבטל את ההוראה הראשונה ועל אנשי הדור להישמע לבית הדין שבדורם. אך כאן שמדובר שבית הדין הגדול הראשון, לפי מה שהיה נראה להם מדעתם, גזרו גזרה, תקנו תקנה והניגו מנהג ופשט הדבר בכל ישראל, הרי מכיוון שדבר זה שהם תקנו וחידשו כבר פשט בכל ישראל, שוב אין בית דין גדול אחר יכול לבטלו, אלא אם כן הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. והרבי דיסיג על דברי הרמב״ם על פי מה שהוכיח מדברי הגמרא בעבודה זרה, שבדברים שפשט איסורן בכל ישראל, אפילו אליהו הנביא ובית דינו אינם יכולים לבטלם. ועל פי זה כתב שבדברים אלו, כאשר פשט איסורם בכל ישראל, הרי אף אם בית הדין השני גדול מן הראשון בחוכמה ובמניין, אינו יכול לבטל את הדברים שקבע בית הדין הראשון. ומברכס את משנה שהרמב״ם סבר שהגמרא אומר זאת רק בנוגע ל-18 דברים מיוחדים שגזרו חכמים כסייג לתורה, שאותם אף אליהו ובית דינו אינם יכולים לעקור. כפי שכותב הרמב״ם בהלכה הבאה, שדברים שקבעו אותם חכמים כסייג לתורה, שום בית דין אינו יכול לבטלם. אך בשאר התקנות דרבנן, באים בית דין אחר גדול יותר בחוכמה ובמניין, יכולו לעקור את תקנתם של הראשונים. והרבד משיג גם על דברי הרמב״ם שאף אם בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים, אין האחרונים יכולים לבטל את מה שקבע בית הדין הראשון עד שיהיו גדולים מהם בחוכמה ובמניין. וזאת על פי מה שהוא מוכיח מדברי הגמרא בביצה, שרבן יוחנן בן זכאי ביטל תקנה של ראשונים אף על פי שלא היה גדול כראשונים. ומכאן שאף כאשר בית הדין האחרון אינו גדול כראשונים, יכולו לבטל את תקנתם של הראשונים, וזאת משום שכאשר בטל הטעם, בטלה התקנה מאליה. וכסף משנה דוחה זאת שיש לומר שרבי יוחנן בן זכאי היה גדול יותר ממתקני התקנה הראשונים. ואתה מבהיר הרמב״ם בהלכה ג' במה דברים אמורים שבית הדין יכול לבטל גזרות, תקנות או מנהגות שקבעו בית הדין שקדם לו, באם הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין, בדברים שלא אסרו אותן בית הדין הראשון כדי לעשות סייג, דיינו גדר לאיסורי התורה, אלא שגזרו אותו בית הדין, תקנו או הניגו כשאר דיני התורה. אבל דברים שראו בית הדין לגזור ולאוסרן כדי לעשות סייג לאיסורי התורה, דהיינו שהם אסרו דברים מסוימים כדי שלא יבואו על ידם לעבור על איסורי תורה, הרי אין בית דין גדול אחר יכול להוקרן ולהתירן, אפילו אם היה בית הדין שבא לעקור גדול בחוכמה ובמניין מן הראשונים שגזרו גזרה זו. וזאת משום שדבר שנקבע כסייג לאיסורי התורה, כוחו גדול יותר, ולפיכך שום בית דין אינו יכול להוקרו, אף אם הוא גדול מהראשון בחוכמה ובמניין, וכדברי הגמרא שאפילו אליהו הנביא ובית דינו אינם יכולים להוקרו. אלא שתמוע שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת שלא רק בתקנות ומנהגות בית דין שהוא גדול יותר בחוכמה ובמניין יכול לעקור את דברי הראשונים, אלא כן הוא גם בנוגע לגזרות, והרי כל גזרת חכמים היא כדי שלא יעברו על דברי תורה. ובכל אופן כתב הרמב״ם שבית דין הגדול יותר בחוכמה ובמניין יכול לבטלה. ומה משמעות דברי הרמב״ם כאן שדברים שבית הדין גזרו כדי לעשותם סייג לתורה, שום בית דין אינו יכול לבטלם? ויש שבהירו שסייג שעליו מדבר הרמב״ם כאן, זוהי גזרה כדי שלא יתבטל האיסור לגמרי. כגון מה שאסרו חכמים לאכול בשר עוף בחלב, כדי שלא יאמרו האנשים שמכיוון שנאמר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, הרי רק בשר גדי בחלב אמו אסור, אך כל בשר באימה אחרת בחלב מותר. ומכיוון שאסרו חכמים לאכול עוף בחלב כדי שלא יתבטל האיסור של בשר בחלב לגמרי, הרי חל על זה בעניין זה התוקף של שאר דיני התורה, ולפיכך שום בית דין, אף בית דין גדול יותר בחוכמה ובמניין, אינו יכול לבטלה. אך גזרה סתם שעליה דיבר הרמב״ם בהלכה הקודמת שבית דין הגדול יותר בחוכמה ומניין יכול לבטלה, וכגון מה שגזרו שלא לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, מחשש שמא יוליך בשבת את השופר ברשות הרבים. שאין כאן חשש שיתבטל כל איסור ההוצאה אצל האנשים, אלא זהו חשש שבמקרה המסוים הזה יוציא האדם את השופר לרשות הרבים כדי לקחתו לבקי ללמוד, וגזרה כזאת תוקפה פחות יותר שחל עליה אותו הגדר של התקנות והמנהגים של חכמים שבית דין אחר הגדול יותר בחוכמה ובמניין יכול לבטלן. ובהלכה הבאה תתבהר האפשרות לעקור גזרות ואף מסוות דאורייתא כהוראת שעה. הלכה דלת ויש לבית הדין אפשרות לעקור אף דברים אילו שנעשו כסייג לתורה. שכאמור שום בית דין אף הגדול יותר בחוכמה ובמניין אינו יכול לעוקרם, הרי זהו רק שאינו יכול לבטלם ולעוקרם לגמרי. אך יכול בית דין אחר לעוקרם לפי שעה, דהיינו באופן זמני לצורך מסוים ולא לעולם. ובאופן זה שהוא עוקר את גזרת החכמים לפי שעה, יכול הוא לעוקרה אף על פי שבית דין זה הוא קטן מן הראשונים שגזרו את הגזרה בחוכמה ובמניין. ודבר זה שלפי שעה ניתן לעקור את גזרות החכמים אף שהם לסייג, הרי הסברה נותנת כן שלא יהיו גזרות אלו של החכמים חמורים יותר מדברי התורה עצמה, שרי אפילו איסור שהוא מדברי תורה יש רשות לכל בית דין לעוקרו בהוראת שעה, דהיינו בזמן מסוים לפי הצורך המיוחד של אותו הזמן. ומכל מקום יש בדבר חידוש שאין אומרים כאן שעשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה כפי שאומרים בדברים מסוימים. כיצד הם האופנים שבית הדין עוקרים דברי תורה בהוראת שעה? בית הדין שראו לגזור גזרה ולאסור דבר המותר מן התורה כדי לחזק את הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על דברי התורה, הרי זה מקין שנותנים עונש של מלכות ועונשין שנותנים אף עונש של מיטה למי שעבר על גזרתם, ואף של מלכות ומיטה על מעשים כאלו הם שלא כדין התורה, כך שבנתינת מלכות ומיטה על מעשים אלו שאינם אסורים מהתורה, הרי הם מבטלים דין תורה, הרי הם יכולים לעשות זאת כאשר הם קובעים זאת רק כהוראת שעה שהדבר נצרח מפני שאותו הדור היה פרוץ בדברים אלו. וכמבואר בגמרא בסנהדרין, מעשה באדם שבעל את אשתו תחת אילן, דיינו במקום גלוי, ובכך הוא עבר על דברי חכמים והלקו אותו החכמים. ומעשה באחד שרחב על סוס בשבת בימי היוונים, ובכך הוא עבר על גזרת חכמים והביאו לבית הדין וסקלו. שמכיוון שאנשי אותו הדור היו פרוצים בדברים אלו, הרי בתי הדין של אותם הדורות פסקו עליהם עונשי מיטה ומלכות כהוראת שעה. אבל אין קובעין את הדבר לדורות ואומרים שההלכה כך היא. דהיינו שחכמים אינם יכולים לקבוע לדוגמה דין לדורות שהרוכב על סוס בשבת חייב סקילה. שבכך הם מבטלים את דין התורה לגמרי שעל דבר זה אין חייבים סקילה. אף שכמובן הם יכולים לקבוע את איסור הרכיבה בשבת כאיסור לעולם, אך ללא העונש של הסקילה. וכן אם ראו דייני בית הדין שיש צורך לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים מישראל לדעת או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים של איסור אחרים, הרי זה עושין בית הדין לפי מה שצריכה השעה. וכשם שהרופא חותך את ידו את רגלו של חולה זה, וכגון שיש לו דלקת או זיום בידו או ברגלו, הרי הרופא חותך את ידו את רגלו של החולה כדי שלא יתפשטו הזיום והדלקת לשאר עברי הגוף, וזאת כדי שיחיה כולו, דיינו להציל את חייו. כך בית הדין מורים בזמן מן הזמנים, כאשר באותו הזמן הדבר נצרח משום פרצות הדור לעבור על קצת מצוות לפי שעה, כדי שיתקיימו כולן, דיינו שער כל המצוות. והרדבז ביאר את המשל מעברי הגוף בשני אופנים, האחד שכל ישראל נחשבים כגוף אחד, ואף שגופי האנשים מחולקים, כיוון שנשמותיהם ממקום אחד חוצבו, הרי כל ישראל נחשבים כמציאות אחת משום שהנשמה היא העיקר, אך כתב שיותר נראה שהמשל הוא על המצוות שהן נחשבות כולם כגוף אחד, ובית הדין מבטלים לפי שעה את מקצת המצוות כדי לקיים את השאר. וכדרך שאמרו חכמים הראשונים במסכת תיומה לגבי היתר חילול השבת לצורך פיקוח נפש, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. דאף ששם מדובר בנוגע לנושא אחר של פיקוח נפש שאין צריך שם הוראה של בית הדין, אלא כדי להציל נפש מישראל עוברים על כל מצוות התורה ואף מחללים שבת חוץ משלושת העבירות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הרי מהטעם שהגמרא אומרת על כך חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ניתן ללמוד את העיקרון שלפעמים צריך לבטל מצווה אחת לפי שעה כדי שניתן יהיה לקיים הרבה מצוות לאורך זמן. ולפיכך גם החכמים מורים לבטל מצוות עשה או לא תעשה לפי שעה כדי להחזיר רבים לדעת או כדי להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים. ועל כך נאמר בתהילים, עת לעשות להשם הפרו תורתך. ומבאר רש"י שאם באה עת לעשות תקנה לשם שמיים, הפרו את דברי התורה לשעה הצריכה. ובגמרא ביבמות מבואר שהדבר נלמד מהמעשה של אליהו ונביאה הבעל, שאליהו הנביא הקריב עולה בהר הכרמל כדי להכחיש את נביאה הבעל, וזאת על אף שאסור להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, ויש בדבר הן איסור עשה של ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך, וגם איסור לא תעשה של לשמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, וליהו הנביא עבר על איסורים אלו לפי שעה כדי להחזיר את ישראל למוטב. וכתבו התוספות והרמב"ן שאף שאצל אליהו הייתה הוראת השעה על פי הדיבור. מכל מקום, כיוון שעל פי הדיבור מותר הדבר לצורך שעה, הרי ניתן ללמוד מכך שכל בית הדין יכול לעשות זאת, שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר. והרמב״ם מביא זאת בנוגע לנביא בהלכות יסודי התורה, אך כתב שם שזהו בנוגע לשאר העבירות, אך בנוגע לעבודה זרה לא ניתן להתירה אף לפי שעה. ואף נביא האומר לעבוד עבודה זרה לפי שעה, הרי הוא נביא שקר והוא חייב מיתה. ואתה מבהיר הרמב״ם בהלכה ה' שלכתחילה, כאשר בית הדין נראה להן לגזור גזרה או לתקן תקנה או להנהיג מנהג, הרי הם צריכים להתיישב בדבר, דיינו לדון בדבר בינם לבין עצמם, ולברר ולידע תחילה קודם שיגזרו יתקנו האם רוב הציבור יכולים לעמוד בה, דיינו האם יש באפשרותו של רוב הציבור לקיים את אותה גזרה או תקנה, או שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בדבר זה, שלעולם אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. הגמרא בעבודה זרה לומדת זאת מהפסוק במלאכי, ואותי אתם קובעים הגוי כולו, שרק כשהגוי כולו מקיים את הגזרה יש לה תוקף, ולא כאשר רוב הציבור אינם יכולים לקיים אותה. וזהו הדין לכתחילה, שלפני שבית הדין גוזרים את הגזרה ומתקנים את התקנה, צריכים הם לוודא שרוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה ו, הרי שגזרו בית דין גזרה משום שדימו שרוב הקהל יכולים לעמוד בה, ואחר שגזרו הבית הדין הרי פקפקו העם בה, דהיינו שזלזלו בה ולא הקפידו לקיים את הגזרה, כך שלמעשה לא פשטה הגזרה ברוב הקהל, הרי גזרה זו בטלה מאליה, ואינן רשאים בית הדין לחוף את העם ללכת בה, שכאמור למדים מהכתוב שאין לגזרה של בית הדין תוקף, אלא אם כן היא פשטה ברוב הציבור, ובאם תכף שגזרו משום שחשבו בית הדין שהציבור יכול לעמוד בה, היא לא פשטה ברוב הציבור, הרי הגזרה לא חלה מלכתחילה ואינה צריכה להיתר בית דין כלל. בדין זה הוא אף בדברים שקבעו אותם בית הדין כדי לעשות סייג לתורה, ואף שנתבהר בהלכה ג' שגזרות כאלו אין בית הדין אחר יכול לעוקרן אף אם הוא גדול יותר בחוכמה ובמניין, הרי זהו רק שפשט איסורם ברוב ישראל, אך באם לא פשט האיסור ברוב הקהל, אף אם הגזרה מהסוג החמור שהיא כדי לעשות סייג לתורה, הרי כאשר לא פשט האיסור מלכתחילה כשגזרו בית הדין הוא לא חל כלל. הלכה זין, ובאם גזרו בית הדין גזרה ואפילו כסייג לדברי תורה ודימויים שפשטה הגזרה ונתקבלה בכל ישראל, ועמד הדבר כן שנים רבות, ולאחר זמן מרובה עמד בית דין אחר ובדק בכל ישראל וראה שאין אותה הגזרה פושטת בכל ישראל, הרי אף שבאופן זה שדימו תחילה שפשטה הגזרה בכל ישראל, הרי הגזרה חלה לכתחילה, ואין אנו אומרים שהיא בטלה מאליה כפי שנתבהר בהלכה הקודמת באופן שמלכתחילה היא לא פשטה בכל ישראל. מכל מקום, מכיוון שאתה נבדק הדבר והתברר שאין הגזרה פושטת בכל ישראל, הרי יש לו לבית הדין השני רשות לבטל את גזרת בית הדין הראשון, ואפילו היה השני פחות מבית הדין הראשון שגזר את הגזרה בחוכמה ובמניין. שכפי שנתבהר בהלכות ב' וג', שכאשר האיסור פשט בכל ישראל, הרי גזרות רגילות, תקנות ומנהגים לא ניתן לבטלם, אלא אם כן היה בית הדין השני גדול מן הראשון בחוכמה ובמניין, ובגזרות שנעשו לסייג, אין שום בית דין יכול לבטלן, אף אם הוא גדול יותר בחוכמה ובמניין. אך באופן זה, שאף שדימו תחילה שפשטה הגזרה, מכל מקום מתברר אתה שאין הגזרה פושטת בכל ישראל, הרי יכול בית הדין השני לבטלם, אף אם אינו גדול מהראשון בחוכמה ובמניין, ואף גזרות העשויות לסייג. וכפי שמצינו בגמרא בעבודה זרה, שדניאל גזר על שמן של גויים, ולאחר כמה דורות עמד רבי יהודה הנשיא, ובדק ומצא שאיננה נוהגת בכל ישראל וביטלה. וכתב רש"י שמדובר שנתברר אתה שבאמת הגזרה לכתחילה לא פשטה ברוב ישראל, אלא שבשעה שתקנו חשבו שהיא פשטה בכל ישראל, ולפיכך יכול אף בית דין שהוא קטן בחוכמה ובמניין לבטלה, ומכל מקום, מכיוון שחשבו תחילה שהיא פשטה בכל ישראל, הרי אין אומרים שהגזרה בטלה מאליה, אלא צריך בית דין אחר לבטלה. וכן משמע מלשון הרמב״ם ודימו שפשטה בכל ישראל, משמע שלכתחילה חשבו בטעות שהגזרה פשטה בכל ישראל, אך עתה התברר שמלכתחילה היא לא פשטה. ועל פי זה, באם הגזרה פשטה לכתחילה ברוב ישראל, הרי אף אם עתה רוב הציבור אינו מקיים אותה, אין הדבר משנה כלל, וחלים עליה כל הכללים של גזרה שפשטה ברוב ישראל, שיכול לבטלה רק בית דין שהוא גדול יותר בחוכמה ובמניין, ובאם זאת גזרה של סייג, שום בית דין אינו יכול לבטלה. אך יש הסוברים שדין זה שכתב הרמב״ם מואף בגזרה שפשטה תחילה ברוב ישראל, באם מעתה איננה נוהגת ברוב הציבור, הרי רשאי בית דין אף פחות יותר בחוכמה ובמניין לבטלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה אחת, וכל בית דין שיתיר שני דברים שאסרו הראשונים, אל ימהר להתיר דבר שלישי. ובאר בגמרא שזהו כדי שלא יקראו להם בית דין המתיר איסורים, שיחשבו שבית דין זה מזלזל באיסורים וממהר להתירם, ובאופן זה לא יקבלו אף את הוראותיו הראשונות. ויש שכתבו שהחשש הוא שיחשבו האנשים שבית הדין מזלזל באיסורים, ויבואו הם לזלזל באיסורים אחרים. ולסיכום דברי הרמב״ם מתחילת הפרק, בית דין גדול שקבעו דבר על פי מה שדרשו באחת המידות שהתורה נדרשת בהם, הרי אף אם פשטו דבריהם בכל ישראל, יכול כל בית דין גדול אחר לסדור את דבריהם, אף אם הוא קטן מהראשון בחוכמה ובמניין. ובמקרה שבית דין הגדול גזרו גזרה, תקנו תקנה או הניגו מנהג, הרי באם הדבר פשט ברוב ישראל, יכול רק בית דין הגדול מהראשונים בחוכמה ובמניין לבטל את הדבר, ובדבר שנקבע כסייג לדברי התורה, שום בית דין אינו יכול לבטל את הדבר, אף אם הוא גדול בחוכמה ובמניין. ואם לא פשט הדבר מלכתחילה בכל ישראל, הרי אף כשקבעו את הדבר לסייג הוא לא חל מלכתחילה ואין צריך כלל לבטלו. ואם דימו תחילה שפשט ולאחר מכן התברר שלא פשט, הרי צריכים בית דין כדי לבטלו, אך יכול לעשות זאת כל בית דין אף שהוא קטן יותר בחוכמה ובמניין. וכל זה לבטל את דברי הראשונים לעולם, אך לפי שעה יכולים לבטל כל גזרה כפי שאפשר לבטל אף דברי תורה. ובהלכה הבאה התבהר מדוע דבריהם של החכמים אינם בכלל לא תוסיף ולא תגרע. הלכה ת' הועיל ויש כוח לבית הדין לגזור ולאסור דבר המותר מהתורה ויעמוד איסורו לדורות, דהיינו שהאיסור יהיה לעולם, וכן יש להן כוח להתיר איסורי תורה, ואם הם עושים זאת רק לפי שעה, דהיינו באופן זמני וכפי שנתבהר בהלכה ד'. אם כן, מהו זה שהזהירה התורה בפרשת ראה, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, והרי חכמים מוסיפים תקנות כדברים חיוביים לעשותם, שהם כהוספה על מצוות עשה, וכן הם מוסיפים לאסור דברים שלא אסרה התורה, והרי הם כהוספה על איסורי לא תעשה, ולכאורה בשני הדברים הללו הם עוברים על האיסור שלא תוסף עליו, וכאשר הם מתירים איסורי תורה לפי שעה, הם עוברים לכאורה על האיסור שלא תגרע ממנו. מבאר הרמב״ם שאיסור התורה הוא שלא להוסיף על דברי התורה ולא לגרוע מהן, ולקבוע את הדבר לעולם כדבר שהוא מן התורה, שהאיסור לגרוע ולהוסיף במצוות התורה הוא אין בדברים המפורשים בתורה שבכתב, וכגון ליטול חמישה מינים בלולב או ליטול רק שלושה, וכן להוסיף או לגרוע בדברים שנמסרו בתורה שבעל פה, כגון להוסיף פרשה חמישית בתפילין או לקבוע בהם רק שלוש פרשיות. דהיינו שהאיסור להוסיף על דברי התורה הוא רק כאשר מוסיפים דבר ואומרים שגם זהו מצווה מן התורה, שבאם מוסיפים תקנה דרבנן ואומרים שהיא מצווה דאורייתא, מוסיפים עוד מצווה על רמח מצוות העשה, ובאם מוסיפים חכמים איסור ואומרים שהוא אסור מן התורה, הרי מוסיפים עוד לאו על שעשה לא תעשה. אך כאשר חכמים מתקנים תקנות ואוסרים איסורים, אין הם אומרים שאלו תקנות ואיסורים מהתורה, אלא הם קובעים אותם כמצוות ואיסורים מדרבנן, ובכך אין משום בעל תוסיף. ובנוגע ללא תגרע, האיסור הוא רק כאשר מבטלים מצווה או חלק ממנה לעולם, אך לא כשעושים זאת לפי שעה. כיצד? הרי כתוב בתורה בפרשת משפטים ועוד, לא תבשל גדי בחלב אמו, ומפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני למדו חכמים, שזה הכתוב אסר לא רק לבשל, אלא גם לאכול בשר שהתבשל בחלב, ושהאיסור לא נאמר רק על גדי בחלב אמו, אלא הוא נאמר על כל בשר, בין על בשר באימה, בין על בשר החיה. אבל בשר העוף מותר לבשלו בחלב או לאוכלו מן התורה, שרי כך שמענו מפי משה רבינו שכוונת הכתוב היא רק לבשר באימה וחיה. רבים יבוא בית דין ויתיר לבשל בשר חיה בחלב או לאוכלו, משום שיאמר שהגדי הכתוב בתורה מתייחס רק לבשר באימה, הרי באם יתיר זאת לעולם ולא לפי שעה, הרי זה גורע דבר מן הכתוב בתורה. שרי הוא גורע ממה שנתבהר בתורה שבעל פה, שבכוונת הכתוב לאסור אף בשר חיה בחלב. וכאמור, אף הגורע מהתורה שבעל פה הוא בכלל האיסור שלא תגרע. ואם יבוא בית דין ויאסור לבשל גם בשר העוף עם חלב, דיומר שכשם שבשר חיה הוא בכלל הגדי האמור בתורה, כן הוא גם בנוגע לבשר העוף, הרי זה מוסיף על מה שכתוב בתורה. אבל אם אמר בית הדין שכך אכן אמרו חכמים שבשר העוף מותר מן התורה, ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שאיסור זה הוא גזרה מדרבנן, והצורך בגזרה זו הוא כדי שלא יבוא מן הדבר חורבה, דהיינו שבאם בשר העוף יהיה מותר בחלב, הדבר עלול לגרום לחורבן שיתירו גם איסור תורה, שיאמרו שכשם שבשר העוף שיתבשל בחלב מותר מפני שלא נתפרש איסורו בתורה, שרי בתורה נאמר רק לא תבשל גדי בחלב אמו, כך בשר החיה שבשלה בחלב מותרת, שרי לא נתפרש איסורה בתורה, שרי בתורה נאמר רק לא תבשל גדי בחלב אמו שהוא מין באימה, ויבוא אדם אחר לומר שאף בשר באימה אחרת שיתבשל בחלב, כגון בשר בקר או בשר כבש, מותרת, חוץ מן העז שבנה נקרא גדי, ורק בנוגע למין זה נאמר האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו, ויבוא אדם אחר לומר שאף בשר העז מותר כשיתבשל בחלב פרה או הכבשה, שהרי לא נאמר בתורה, אלא שלא לבשל גדי בחלב אמו שימינו. דהיינו שהוא יבוא לומר שהאיסור הוא רק בבישול בשר הגדי בחלב אז שימינו, ויבוא אדם אחר להתיר עוד יותר, ולומר שאף כשהתבשל בשר גדי בחלב האז שאינה אמו הוא מותר, שהרי לא נאמר בתורה, אלא שלא לבשל גדי בחלב אמו. כך שלא נתפרש בתורה איסור שלא לבשל את בשר הגדי בחלב אז אחרת. דהיינו, דמכיוון שהאיסור מפורש בתורה בצורה מאוד מצומצמת, רק שלא לבשל גדי בחלב אמו, הרי באם יהיה מותר לבשל בשר עוף בחלב ולאוכלו, הרי אנשים שלא ידעו להבדיל בין בשר העוף לבשר החיה ובשר הבהמה, יבואו לומר שהסיבה שמותר לבשל את בשר העוף בחלב, היא משום שהאיסור בתורה מוגבל למה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, שרק באופן מצומצם זה חל האיסור, ולפיכך אמרו חכמים נאסור בישול ואכילה של כל בשר בחלב אפילו בשר העוף, הרי באופן זה כאשר אין הם אומרים שעוף בחלב אסור מהתורה, אלא הם מדגישים שהדבר אסור בגזרה מדרבנן כדי שלא יבואו לעבור על איסור תורה, הרי אין הם עוברים בכך על בעל תוסיף, משום שאין זה נחשב כמוסיף על הכתוב בתורה, אלא שעושה סייג לכתוב בתורה, ובאופן זה אין בדבר שום איסור. ורק אם היו חכמים קובעים את איסור העוף בחלב כאיסור דאורייתא, הרי היה בדבר משום איסור בעל תוסיף, וכן אם היו מתירים חיה בחלב לעולם, היה בדבר משום איסור לא תגרע, וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים. ובנוגע למה שכתב הרמב״ם שאיסור חיה בחלב הוא מהתורה, הרי בהלכות מאכלות אסורות הוא כתב שבשר חיה הוא כבשר עוף שאיסורו הוא רק מדרבנן, ובאמת במסכת חולין נחלקו בדבר התנאים, שלרב עקיבא איסורו מדרבנן ולדעת רבי יוסי הגלילי איסורו מהתורה, וכתבו הרדב"ז והכסף משנה שבאמת פסק הרמב״ם כרבי עקיבא שאיסור חיה בחלב הוא מדרבנן, וכאן הביאו כמשל כדי לבאר את הגדר שלא תוסיף ולא תגרע. והרבד השיג על דברי הרמב״ם שהאיסור של בעל תוסיף אינו שייך כלל במצוות לא תעשה, שרמצינו בכמה מקומות שהתנאים והמוראים דרשו מפסוקים מקור לאיסור, ומבואר בגמרא שהאיסור מדרבנן והדרשה היא אסמכתא בעלמא, ובכך שחכמים דרשו זאת מהפסוק הרי הם עשו זאת כאיסור תורה, אך אין בדבר משום בעל תוסיף, משום שגזרתם היא מכלל איסור התורה שנעשית סייג לה, והאיסור של בעל תוסיף הוא רק כאשר האדם מוסיף במצוות עשה כגון לולב, תפילין וציצית וכיוצא בהן, וכגון שמוסיף חמישה מינים ללולה וחמש פרשיות לתפילין. ובהיר הכסף משנה שהרמב״ם סבר שאין שום סיבה לומר שהאיסור של בעל תוסיף הוא רק במצוות עשה ולא בלא תעשה. דבאים חכמים היו גוזרים איסור וקובעים אותו כאיסור תורה, הרי הדבר אסור משום בעל תוסיף. והאיסורים דרבנן שדרשו חכמים מהמקראות, הרי הם לא קבעו אותם כאיסור התורה, אלא הם הגדירו אותם כאיסור דרבנן, וכדברי הגמרא, הדרשה מהפסוק היא אסמכת בעלמא. וכאן מסתיים הפרק השני של הלכות ממרים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.